מנחות, דף סמך וב, מתחילים בעזרת השם, דף סמכי עמוד ב', 10 שורות מלמטה, תנו רבנן. יש מצווה שהתורה מצווה אותנו לספור. היום, יום אחד, שני ימים, שלוש ימים. מצווה מהתורה, ספירת העומר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא שלומדת כמה הלכות מהפסוקים שנאמרו על המצווה הזאת. הפסוק אומר, וספרתם לכם, דורשים חז"ל, שתי ספירה לכל אחד ואחד. כל אחד ואחד צריך לספור לבד ספירת העומר. זה לא יעזור שזה אחד בבית דין יספור וזה יפתור את כל עם ישראל. לא, כל אחד ואחד צריך לספור ספירת העומר לבד. ממחרת השבת, לומדים מזה שזה לא מחרת שבת, הכוונה יש יום ראשון, שני, בסוף מגיע השבת. לא. ממחרת יום טוב, כוונה ממחרת יום טוב ראשון של פסח. שואלת הגמרא, אוי נו אלא למחרת שבת בראשית. אולי הכוונה באמת ממחרת שבת, שהוא היום השביעי בשבוע. אומרת הגמרא, רבי יוסי בר יהודה אומר, יש לי הוכחה שזה לא הכוונה לשבת, היום השביעי של השבוע, אלא זה הכוונה היום ששובתים בו במלאכה, הכוונה חג ראשון של פסח. מה הראיה? הרי הוא אומר, תספרו 50 יום. לומדים מזה, כל ספירות שאתה סופר לא יהיו אלא 50 יום. כל ספירות שאתה סופר לא יהיו אלא 50 יום. מסביר רש"י. רש"י דיבור המתחיל, כל ספירות שאתה סופר. לעולם יהיו שוות. כל הספירות צריכים להיות, אותם הספירות הם צריכים להיות שוות. שלא יהיו בכולן אלא 50. מה זאת אומרת? כשם שאם חל פסח בשבת, מה קורה אם פסח יחול בשבת? מתי יתחיל לספור ספירת העומר? ביום ראשון. אז שלדברי הכל אתה מונה מיום המחרת שהוא יום טוב, שני של פסח 50 יום. אז כולם מודים שמתחילים לספור מאחרי יום טוב ראשון של פסח, שהוא למעשה אחרי שבת של השבוע. ודאי שלמחרת ביום ראשון התחילו לספור ספירת העומר, זה כולם מודים. אף לעולם לא תספור מיום טוב שני של פסח אלא 50. מזה אני לומד שגם בשנים הבאות, שיום טוב ראשון של פסח לא יצא בשבת, גם אז יצטרכו לספור ספירת העומר 50 יום מאחרי יום טוב. ואם תאמר שבת בראשית, מה אתה רוצה להגיד שזה הכוונה לא לשבת, הכוונה יום ששובתים בו במלאכה, הכוונה יום טוב ראשון של פסח, אלא זה שבת היום השביעי של השבוע? אז אם כן, זה לא כל הפעמים הספירות הן שוות ל-50 יום. למה? פעמים שאתה מונה לפי החשבון של אשתקד שהתחלת למנות מיום שני, יהיה עכשיו 51. יכול להיות מציאות, כשאתה עושה את החשבון, שנה שעברה התחלת לספור 50 יום מיום ראשון. והשנה אתה מתחיל לספור 50 יום מיום שני. אז יוצא שבסופו של דבר, בשנה הזאת, מיום ראשון שהיה שנה שעברה, זאת אומרת אם אנחנו מתייחסים ליום ראשון, הרי שנה שעברה התחלנו לספור בתאריך של יום 16 בניסן התחלנו לספור ספירת העומר. אז השנה הזאת, אם אנחנו נתחיל לספור מיום 16 בניסן ספירת העומר, אז עד חג השבועות יהיה 51 ימים. אם נעשה כמו הביתוסים שאומרים שצריך לספור ממוצאי שבת, אם שבת יצא ביום ראשון. אם כן, יוצא שהתאריך שהתחלת לספור באותו שנה שבזה כולם מסכימים שסופרים ביום ראשון, שנה הבאה יצא ש... אם אנחנו נספור מאותו יום, בסופו של דבר, מכיוון שמתחילים לספור יום אחר כך, זה יצא 51 יום. כגון אם חל פסח בערב שבת, ואתה מונה מאחד בשבת, אם פסח חל ביום שישי, כמו שהזכרנו, ואז למעשה אתה מתחיל לספור מיום ראשון אחרי שבת בכל זאת, כמו הטענה של הביתוסים, יצא שתספור 51 יום עד חג השבועות מיום ראשון. מהיום שהתחל לספור שנה שעברה. אותו דבר גם יכול לצאת שיהיה 52 כגון אם חל בחמישי בשבת, אז עוד יום אחד אחורה, ואותו דבר 53 כגון אם חל ברביעי בשבת החג, ואז אתה מתחיל לספור מאחרי שבת. 54 אם זה יצא ביום שלישי, 55 אם זה יצא ביום שני, 56 אם זה יצא ביום ראשון, באחד בשבת, מיום ראשון עד יום עצרת, ביום ראשון היה חג הראשון של פסח, ומחכים עד מוחרת השבת הביתוסים. אז יוצא שבסופו של דבר, הספירה מיום ראשון, שעד התחלנו לספור שנה שעברה, עד חג השבועות, תצא 56 ימים. אז זה לא יכול להיות שזה הכוונה של התורה, כי התורה אומרת שזה צריך תמיד להיות, כשאנחנו מתחילים לספור מאותו יום, זה צריך להיות בדיוק 50 יום. ואם תאמר, עכשיו הגמרא מפרטת את זה, אם תאמר ממחרת שבת, הכוונה שבת בראשית, שזה היום השביעי של השבוע, אז אם כן, פעמים, אם פסח יוצא בערב שבת, אז שאתה מוצא 51 פעמים, אם פסח יוצא ביום חמישי, שאתה מוצא 52, ואם זה יצא ביום רביעי, 53, אם זה ביום שלישי, 54, אם זה ביום שני, 55, ואם זה ביום ראשון, אז 56, כמו שכבר ראינו ברש"י את הביאור. אז לכן חייב להיות שמתחילים לספור ספירת העומר ממוצאי יום טוב ראשון של פסח. רבי יהודה בן בטרה אומר, אינו צריך את הלימוד שלמדנו לפי רבי יוסי בר יהודה. יש לי לימוד אחר. מאיפה ללמוד שלא יכול להיות שספירת העומר סופרים ממחרת יום טוב ראשון של פסח? הרי הוא אומר, תספור, הפסוק אומר, שבעה שבועות תספור לך. זאת אומרת שהבית דין הם אלה שקובעים מתי מתחילים לספור ספירת העומר. ספירה תלויה בבית דין, אבל אם אתה מתייחס לספירה מאחרי שבת, אז זה לא קשור לבית דין, כל בן אדם יודע מתי זה שבת. היום טוב, באמת בית דין קובעים מתי יהיה החג. מתי שהם מקדשים וקובעים שאותו יום יהיה ראש חודש, אתה סופר 15 ימים אחר כך, זה החג. אבל שבת, מבריאת העולם עד היום הזה ועד בכלל, זה שבוע אחרי שבוע יהיה שבת, לא צריך קידוש של השבוע, לא מקדשים את השבוע בשביל שהוא יהיה שבת. זאת אומרת, כמו שהיום זה יום פלוני, ככה לפני שבעה ימים היה אותו יום, ככה עד בריאת העולם. תמיד אותו שבעה ימים, כל שבעה ימים זה שבת. לא צריך בשביל זה בית דין. אם התורה אומרת שבשביל ספירת העומר אנחנו צריכים שהספירה תהיה מיום שקשור לבית דין, זה חייב להיות מאיזשהו חג מסוים, ולא משבת שאין בו שום קשר לבית דין. יצתה שבת בראשית, שזה כבר לא תספור לך, כי הרי שספירתה בכל אדם, כל אדם יכול לקבוע מתי זה שבת. רבי יוסי אומר, לימוד שלישי, מאיפה אנחנו לומדים שספירת העומר זה לא ממוצאי השבת אלא ממוצאי החג? שהרי הפסוק אומר ממחרת השבת, זה הכוונה ממחרת יום טוב. אתה אומר ממחרת יום טוב, או אינו אלא ממחרת שבת בראשית, אולי זה כן הכוונה ממחרת שבת. זאת אומרת, לא, זה לא יכול להיות. אמרת וכי נאמר ממחרת השבת שבתוך הפסח, והלא לא נאמר אלא ממחרת השבת לכל השנה, לכל השנה כולה. כל השנה כולה מלאה שבתות. כתוב מאחורת השבת. מי אמר לך שזה כוונה שבת חול המועד פסח? לאיזה כוונה שבת באמצע חנוכה? או שבת לפני פורים? או בכלל שבת אחרי ט"ו בשבט? אם אתה אומר שזה שבת, איזושהי שבת שהוא יום שביעי ושבוע, לפי מה אתה קובע איזה שבת מדובר? זה ממש לא ברור. התורה לא כותבת בשביל לסתום, אלא בשביל לפרש. אלא הכוונה שבת, הכוונה פסח. צאו בדוק איזה שבת, אז אתה לא יכול לבדוק, אז הכוונה מחרת פסח. ועוד ראיה, נאמרה שבת לגבי שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, נאמרה שבת למטה, זה הכוונה, עד מחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם את שתי הלחם. ונאמרה שבת למעלה לגבי ספירת העומר, וספרתם לכם ממחרת השבת. מה להלן רגל, כמו הספירה שיש בשתי הלחם, זה ודאי הכוונה בחג השבועות. אז אותו דבר, וזה גם תחילת רגל. אף, כאן רגל ותחילת רגל. אותו דבר גם לגבי תחילת הספירה, מתחילים לספור מאיזשהו חג, ומתחילת החג, ולא הכוונה שמתחילים לספור ממחרת השבת. רבי שמעון אלעזר אומר, מקום נוסף, מאיפה לומדים שמחרת השבת הכוונה מוצאי יום טוב ראשון של פסח? כתוב אחד אומר, ששת ימים תאכל מצות. וכתוב אחד אומר, שבעת ימים, לא ששת ימים, שבעת ימים מצות תאכלו. הכיצד? מתי אנחנו אוכלים ששת ימים, ומתי שבעת ימים מצות? הכיצד? מצה שאי אתה יכול לאוכלה שבעה מן החדש, אתה יכול לאוכלה שישה מן החדש. זאת אומרת, התבואה החדשה, שגדלה בשנה הזאת, ביום הראשון של פסח אסור לעשות מזה מצות ולאכול את זה. למה? כי עדיין ביום הראשון של פסח עוד לא הניפו את תנופת העומר, עדיין אסור לאכול מהתבואה החדשה. ממתי מותר לאכול מהתבואה החדשה של השנה הזאת? רק מיום ראשון של חול המועד פסח. אז אם כן יוצא שיש 6 ימים שאפשר לאכול מצות מהתבואה החדשה. אבל מהתבואה הישנה אפשר לאכול 7 ימים. מה שהתורה רוצה ללמד אותנו, שעושים באמת את התנופה ביום הראשון של חול המועד פסח, ולכן התורה כותבת שיש מצות מסוימות שאפשר לאכול 7 ימים, שזה מהתבואה הישנה, יש מצות מסוימים שאפשר לאכול 6 ימים, שזה מהתבואה החדשה. עוד אומר הפסוק, מיום אביאכם את עומר התנופה תספרו 50 יום. אז לומדים מפה, מיום אביאכם את עומר התנופה תספרו, עד מתי? מתי אתה צריך לספור? איזשהו יום מהיום הזה והלאה. יכול יקצור ויביא, זה באמת הוא יעשה ביום ראשון של חול המועד פסח, הוא יקצור את העומר ויביא את תנופה לבית המקדש. ואם מתי שירצה, אז הוא יספור ספירת העומר, כי הרי כתוב מיום אביאכם, לא כתוב ביום אביאכם, שזה בתאריך מסוים שאתה צריך להתחיל לספור. אולי אפשר לספור מתי שרוצים. תלמוד לומר, מאחל חרמש בקמה תחל לספור. דהיינו, מאחרי שאתה קוצר, מאחל חרמש בקמה, אחרי שאתה קצרת את התבואה, לפני שאתה מביא את זה תנופה לבית המקדש, אז תתחיל כבר לספור. יכול לקצור ויספור, ואם אתה שירצה יביא, אז אם כן, אולי מה שכתוב מיום אביאכם הכוונה, שמתי שהוא רוצה להביא את המנחה לבית מקדש, הוא יכול להביא, הוא לא חייב להביא את זה באותו יום. באמת לקצור, הוא יהיה חייב באותו יום. החל חמש בכמה, צריך לקצור. ובאמת באותו זמן גם להתחיל לספור, אבל מי אמר שצריך להביא את זה מיד לבית המקדש, אולי אפשר להביא את זה יותר מאוחר גם. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, מיום אביאכם. מאז הוכשר האפשרות לספור ספירת העומר, ואז צריך כבר להביא את העומר. אם יום אביאכם יכול לקצור ויספור ויביא, ואת הכל הוא יעשה ביום, מיום אביאכם, מאיפה אנחנו יודעים שאת הקצירה עושים בלילה? זאת אומרת, מאיפה לומדים באמת שלא עושים את כל הדברים האלה ביום? תלמוד לומר, 7 שבתות תמימות תהיינה. הספירה צריכה להיות של 7 שבועות שלמות. אם מתחילים לספור בבוקר זה כבר לא שלם. בשביל שזה שלם צריך לספור לילה קודם, כי הרי יום מתחיל לילה קודם. לילה ואחר כך יום. אז כדי שהימים יהיו שלמים צריך להתחיל לספור לילה קודם. אז זאת אומרת שהספירה מתחילה בלילה כבר. אם אתה היית מוצא 7 שבתות תמימות בזמן שאתה מתחיל למנות ולספור כבר מבערב. יכול, יקצור, ויביא גם בלילה. ויביא ויספור בלילה. תלמוד לומר, מיום אביאכם. ביום צריך להביא. כיצד? קצירה של העומר, שקוצרים את העומר, וספירה שמתחילים לספור ספירת העומר, זה באמת בלילה. אבל את ההבאה שמביאים לבית המקדש, זה ביום. טוב, אז יש לנו פה ים של לימודים ש... מחרת השבת לא הכוונה שבת יום שביעי בשבוע, אלא שבת הכוונה יום תור ראשון של פסח. רוב הלימודים אפשר לפרוך, אומרת הגמרא. אמר רבא, כולו יתלו פרחה בר מיתרתי תנאי בתראי, בין במתנית הקמייתא, בין במתנית הבתראיתא, דלת לו פרחה. את כל הלימודים אפשר לפרוך, חוץ משתי הלימודים האחרונים בברייתא הראשונה ובברייתא האחרונה. זאת אומרת, יש פה שתי ברייתות. ברייתא אחת מה שלמדנו עכשיו, ועוד ברייתא שלמדנו בדף הקודם, שלצורך העניין אנחנו ננסה להיזכר מה ראינו שם בקצרה, אבל בכל אופן, את כל הלימודים האלה אפשר לפרוך. חוץ משתי הלימודים האחרונים של הברייתא הקודמת, ושתי הלימודים האחרונים של הברייתא הנוכחית. ואז רבא מפרש בדיוק איך אפשר לפרוך כל אחד מהם. אימי דרבן יוחנן בן זכאי. אם אתה רוצה ללמוד את הלימוד המקורי של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא ענה את זה לביתוסים, את הלימוד שלו, שתכף נראה מה הלימוד, ועם זה הוא ניצח אותם ועשו יום טוב גדול בחודש ניסן, אז את הלימוד הזה של רבן יוחנן בן זכאי אפשר לפרוך. מה אומר רבן יוחנן בן זכאי? אז רש"י כותב, אימי דרבן יוחנן בן זכאי, דאליף משבע שבתות, כתוב מצד אחד שצריכים לספור 7 שבתות שלמות, 7 שבועות שלמות, מיום ראשון עד יום שבת. מצד שני כתוב 50 יום שסופרים ימים ולא שבועות שלמים בדווקא. ואם כן, רואים, אהוד אחד קרא אמר ימים, פסוק אחד מתייחסים 50 יום שסופרים ימים וזה לא חייב להיות דווקא שבועות שלמים, ואחד קרא אמר שבתות, ופסוק אחד אומר שצריכים לספור שבועות שלמים. אז מפה למד ראיה שלא סופרים דווקא מוצאי שבת, כי אז לא צריכים לספור גם ימים, מספיק לספור רק שבועות. אז מזה, כי הרי אם תמיד מתחילים לספור מוצאי שבת, אז שבע שבועות שלמים, זה כבר כל הספירה. אלא מה, חייב להיות שלפעמים סופרים באמצע השבוע, ואז אי אפשר לספור שבועות שלמים, כי מתחילים באמצע השבוע, אז סופרים לפי ימים. אז אם מתחילים לספור ספירת העומר בתחילת שבוע, אז זה באמת הולך לפי שבועות שלמים. אבל אם מתחילים לספור ספירת העומר באמצע השבוע, אז סופרים לפי ימים. אז אם כן, למד רבן יוחנן בן זכאי שספירת העומר זה לא תמיד מוצאי שבת, אלא זה מוצאי יום טוב. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, למה? ממשיך רש"י, מבעילה לכדאבעיה. מה זה אבעיה? אומרת הגמרא, דילמה כדאבעיה, דאמר אבעיה, כשאנחנו סופרים ספירת העומר מהיום השביעי והלאה, אנחנו אומרים היום שבעה ימים, ואנחנו גם אומרים את השבוע, שזה יוצא שבוע אחד. אז למה אנחנו צריכים להזכיר כמה שבועות זה יוצא? דווקא בגלל הפסוק הזה, שמצד אחד כתוב 50 יום, מצד שני כתוב 7 שבתות. זאת אומרת, צריך לספור גם ימים וגם שבועות. אז זה לא ראיה שחייבים לספור מוצאי החג. זה יכול להיות שהפסוק בא ללמד אותנו שצריך לספור גם את השבועות, למרות שאנחנו יודעים שזה יוצא שבועות שלמים. צריך לספור את הימים ואת השבועות. כמו שהבאי אומר, מצווה למימני יומי, יש מצווה לספור את הימים. ומצווה למימני שבוע, יש גם מצווה למנות את השבועות. אז זה פרחה ללימוד של רבן יוחנן בן זכאי. אם ידי רבי אליעזר, אם אתה רוצה ללמוד את הלימוד של רבי אליעזר, מה אומר רבי אליעזר? כותב רש"י, דאמר תלויה בבית דין. אז אם כן, הספירה לא יכולה להיות ממוצאי שבת, כי העניין של שבת לא קשור לבית דין. שבת מקדשת את עצמה, כל יום שביעי זה שבת. ואם אנחנו רואים שיש הספירה תלויה בבית דין, שבית דין קובעים ממתי יספרו, סימן שזה חג. נעידה פיקטי משבת ממש, אומר רש"י, אמנם הוצאת את זה משבת, שזה לא הכוונה שסופרים ממחרת השבת, כי אז זה לא תלוי בבית דין, אבל על כל פנים, אלא ממה הייתם ממחרת יום ראשון מונה, דילמה מיום טוב אחרון, אבל עדיין לא חייב להיות שסופרים ממוצאי יום טוב ראשון של פסח, אולי מתחילים לספור ממוצאי שביעי של פסח, שביעי של פסח זה גם יום שתלוי בקידוש החודש של בית דין. אז אין לך ראיה שמחרת השבת הכוונה מחרת יום טוב ראשון של פסח. אותו דבר, והיא מדי רבי ורבי יהושע, ורבי יהושע גם כן, מה הלימוד של רבי יהושע? ממשיך רש"י ואומר, וכן לרבי יהושע דאמר, סמוך לביאתה ניכרת, שהיא ניכרת סמוך לביאתה, כמו שראינו בברייתא הקודמת, ש... הפסוק אומר, אמרה תורה, מנה ימים וקדש חודש, תספור 29 ימים ואז תקדש את ראש חודש ביום ה-30. אותו דבר, מנה ימים וקדש עצרת. אותו דבר, התורה גם אומרת לספור ימים ולקדש את חג השבועות. כמו שכשסופרים את החודש, אנחנו יכולים לדעת בדיוק ממתי מתחילה הספירה, מהיום שהלבנה מתחדשת, מהיום שרואים את הלבנה שוב אחרי שהיא נעלמה. אז יש לנו עקר. אותו דבר גם לגבי ספירת העומר, צריך יום מסוים של עקר. ואם כן, זה צריך להיות יום מסוים, קבוע, ולא כל יום, לא כל פעם, זה צריך לצאת אחרי שבת, וכל פעם שבת יוצאת בתאריך אחר בחודש. אז אם כן, למד רבי יהושע שזה חייב להיות איזשהו יום טוב, לא שבת. עדיין זה לא חייב להיות, אבל שזה הכוונה יום טוב ראשון, זה יכול להיות שביעי של פסח, כמו שראינו לגבי רבי אליעזר. זה מה שאומר רבי רש"י. וכן לרבי יהושע דאמר, סמוך לביאתה ניכרת, שיש ניכר מתי שמתחיל הספירה של ספירת העומר, כמו שזה ניכר מתי מתחיל הספירה של החודש. דילמה, מיום טוב האחרון כאמר, אולי הכוונה היא שצריך לספור מיום טוב האחרון, משביעי של פסח, כי גם הוא תמיד קבוע והזמן שלו ניכר. דאבי נמי עיקר קבוע הוא יום 21 לניסן לעולם, זה תמיד, שביעי של פסח, יוצא בכף א' בניסן, אז הוא גם כן יום ניכר. אז אם כן, גם רבי יהושע, יש לו פרחה, רבי אליעזר רבי יהושע, כמו שאומרת הגמרא, ממה הייתי ביום טוב ראשון קאי, דילמה, ביום טוב אחרון קאי, מי אמר שזה כוונה יום טוב ראשון של פסח, אולי זה כוונה שביעי של פסח, כמו שכבר ביארנו ברש"י את הפירוש. טוב, זה לגבי רבי אליעזר רבי יהושע. דרבי ישמעאל ורבי יהודה בן בתרא, שהם שתי הדעות האחרונות, לתלו פרחה, כי הם מביאים פסוק מפורש, זה כוונה תחילת יום טוב, יום ראשון של החג. אז אם כן, מבין הדעות של הברייתא הקודמת שעכשיו מנינו אותם, הדעות האחרונות שנשארו זה שתי הדעות האחרונות. עכשיו הגמרא מבארת את הברייתא השנייה. היא מדרבי יוסי ברבי יהודה, שהוא אומר ש-50 יום צריך להיות כל שנה ושנה. אתה מתחיל לספור, כשאתה מסיים את הספירה, באותו יום שסיימת את הספירה בשנה אחת, אתה תמיד צריך לסיים את הספירה באותו יום, בחודש, שזה יהיה בדיוק 50 יום. זאת אומרת, לא יכול להיות שפעם אחת וו סיוון אני אצא אחרי 50 יום, ופעם אחת וו סיוון אני אצא אחרי 51 יום. כי אם אנחנו מתחילים לספור ממוצאי שבת תמיד, אז אם מוצאי שבת חל במוצאי יום טוב, אז באמת יוצא 50 יום עד שבועות. אבל אם זה יוצא ביום ערב שבת, חג השבועות, אז אם אתה מתחיל לספור רק מוצאי שבת, זה יוצא שמה ששנה שבה ספרת 50, עכשיו זה כבר יצא 51, כמו שכבר הערכנו לבאר. אבל על כל פנים זה לא יכול להיות, למה? כי אבא אמינא דילמא 50 לבר מאני שיטא. יכול להיות שזה הכוונה 50 יום חוץ מאותם 6 ימים. כשהתורה אומרת לספור 50 יום, חוץ מאותם 6 ימים. כי הרי יש 6 ימים תמיד שמתחילים, שאם אנחנו נגיד התחלנו לספור שנה אחת מוצאי שבת, אם שנה אחרת אנחנו נתחיל לספור מוצאי שבת וזה יוצא שזה לא אחרי יום טוב ראשון של פסח, אז פעם נצא 51 יום משנה שהתחלנו במוצאי יום טוב של פסח, שזה גם היה מוצאי שבת, פעם נצא 52 יום כמו שהערכנו. יכול להיות שבאמת הפסוק מתכוון 50 יום בלי אותם 6 ימים שזזים לכאן וזזים לשם. זה לא חייב להיות שזה הכוונה 50 יום, רק 50 יום, שכל שנה זה יוצא בדיוק 50 יום מאותו תאריך. אם מדי רבי יהודה בן בתרא, שהוא אומר שהספירה תלויה בבית דין, זה צריך להיות איזשהו חג שבית דין צריכים לקבוע בו, ומוצאי שבת הרי לא תלויה בבית דין, גם את זה אפשר לתרץ, מה הייתי ביום טוב ראשון כאי, דילמה ביום טוב אחרון כאי, מי היה משהו מדובר פה ביום טוב ראשון של פסח, או לא מדובר פה ביום טוב שביעי של פסח, שזה גם תלוי מתי שבית דין קידשו את החודש, לפי זה נחליט מתי יוצא שביעי של פסח. גם מה שאמר רבי יוסי, רבי יוסי נמי חזי לי פרחה. כי למעשה רבי יוסי אומר, מוחרת השבת, ספרתם לכם ממחרת השבת, איזה שבת? אם זה הכוונה שבת יום השביעי בשבוע, איך תדע שזה הכוונה שבת שקשורה לפסח? אולי זה שבת באחד מהשבתות של השבוע? גם בזה יש פרחה. והיינו דקאמר ועוד. לכן, כן, מה באמת הפרחה כאן? כי אתה צודק, אתה יודע מה? זה לא שבת, אבל אולי זה הכוונה השביעי של פסח. מי אמר לך שזה הכוונה יום טוב ראשון של פסח? אבל שתי הדעות האחרונות, אין בהם פרחה. והיינו דקאמר ועוד. אותו דבר. רבי שמעון בן אלעזר, שהוא הדעה האחרונה פה, כתוב אחד אומר ששת, שבעת. בכל אופן, שתי הלימודים האחרונים של הברייתא, הם מביאים ראיה מוכחת שצריכים להתחיל לספור ממוצאי יום טוב ראשון של פסח. להם אין שום פרחה. ורבי יוסי, בגלל שהוא ידע שבפירוש הראשון שלו יש פרחה, היינו דקאמר ועוד, לכן הוא הביא את הפירוש הבא שלו. גופה, עכשיו הגמרא מתבוננת בגופם של דברים שהבאנו תוך כדי הדיון. אמר אביי, מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. בזמן בית המקדש היה מצווה למנות גם ימים וגם שבועות. היום יום אחד שהם שבוע אחד. 8 ימים שהם שבוע ויום אחד. לספור גם את הימים וגם את השבועות. ככה למדנו. והגמרא, מה היום בזמננו צריך לנהוג כשאין בית מקדש? אז יש בזה שתי דעות. דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי. בבית מדרשו של רב אשי באמת ספרו גם את הימים וגם את השבועות. לעומת זאת, המימר מנו יומי ולא מנו שבועי. המימר היה סופר את הימים והוא לא ספר את השבועות. למה? אמר, זכר למקדש הוא. סך הכל אנחנו סופרים זכר למקדש, לא צריך לספור גם את השבועות. עכשיו המשנה מביאה את ההמשך, איך שהיו קוצרים את העומר, מכינים את זה בתור מנחה, עד שיהיו מניפים את זה בבית מקדש. קצרוהו ונתנוהו בקופות, בתוך סלים, את אותם התבועה של מנחת העומר. הביאו לעזרה, ושם בתוך העזרה היו מהבהבין אותו באור. היו לוקחים את התבואה כשהם עדיין בשיבולים, היו קולים אותו באש. כדי לקיים בו מצוות קלי באש, הפסוק אומר קלי באש, אז לכן היו קולים את התבואה כשהם עדיין בשיבולים באש. אחר כך, זהו, זה דברי רבי מאיר שהוא סובר שהיו קולים את התבואה כשהם עדיין בתוך השיבולים. וחכמים אומרים, לפני שהיו קולים את התבואה, היו קודם כל חובטים אותם בעדינות כדי להוציא את הגרעינים מהקליפות, מהמוץ. איך היו חובטים אותם בעדינות? היו לוקחים בקנים מלחים ובקולחות קלחים של כרוב לחים, רכים. היו חובטים אותו כדי לפרק אותו מתוך המוץ שלו, אבל היו עושים את זה בעדינות עם הקנים הרכים ועם הקלחי כרוב הרכים, כדי שלא יתמעך. הרבנו גרשו מסביר, ויהיה נוח להשאיר קליפתו. ברגע שזה לא יהיה נמעך הגרגירים, יהיה קל להוריד את הקליפה. אחר כך, נתנו הוא לאבוב. היה כלי מיוחד מנחושת לצורך זה, לצורך קליית התבואה, ששם היו מכניסים את כל הגרגירים בתוך אותו כלי נחושת, כדי לקיים בו מצוות קלי באש, שנאמר לגבי מנחת העומר. והבוב היה מנוקב, היו בו נקבים, כדי שהאש ייכנס בכל הגרגירים, כדי שיהיה האור שולט בכולו. אחר כך, אחרי שסיימו לקלוט את התבואה, שתחו בעזרה, כי הוא הרי הזיע התבואה, כשקלו אותו, הוא קצת הפריש נוזלים. שתחו אותו בעזרה והרוח מנשבת בו, כדי שיתייבש. אחר כך נתנו לריחיים של גרוסות. מה זה ריחיים של גרוסות? רש"י כותב שגריסים, כשתוכנים אותם, תוכנים אותם חתיכות גדולות יותר, גסות יותר. למה באמת? שלא היו תוכנים דק את אותם הסעורים, היה פה סעורים, כן, מנחת העומר, אלא אבה, שכן דרך הסולת שתוכנים אותו אבה. וגרוסות, היינו לשון גריסים שתוכנים בהם פולין. גריסים שתוכנים את הקטנית שנקראת, את הקטניות שנקראים פולים, שזה חתיכות גדולות יותר תוכנים אותם. מה הסיבה באמת שהיו חותכים את זה בחתיכות גדולות? היו תוכנים את זה שזה יהיה חתיכות גדולות. והן מוציאה אלא הקליפה בנפה מהגרעינים בעצמם. שאם יתחנו יפה, יעבור כל הקליפה בנפה עם הסולת. זאת אומרת, למה באמת עשו את זה חתיכות גדולות? כי אם היו עושים את זה חתיכות קטנות, עושים את זה ממש תחינה דקה-דקה, אז גם הקליפה, כשהיו מנפים את התבואה, אז הקליפה גם הייתה נופלת ביחד. אבל ברגע שעושים את זה חלקים גדולים יותר, אז הקליפות לא יוצאים בנפה ביחד עם התבואה. בגלל שהיו תוכנים את זה בחתיכות גדולות, והיינו על שם כח נקראת גרס קרמל. הפסוק קורא לתבואה גרס, מלשון גריסים, כי זה גרוס בחתיכות גדולות, כמו שהסברנו, כדי שלא ייצאו הקליפות גם כן מהנקבים של הנפה. והוציאו ממנו, היו הרי שלושה עשרונים, הכי קצת, מה שקצרו בשביל המנחת העומר, מתוך שלושת העשרונים האלה היו מוציאים עשרון שהוא מנופה ב-13 נפה, היו מנפים 13 פעמים, פעם בנפה דקה, פעם בנפה גסה, ככה פעם ככה, פעם ככה, היו מנפים את זה 13 פעמים, את אותם התבואה. ואם היה נשאר אחר כך קמח, מה היו עושים עם זה? השאר היה נפדה ונאכל לכל אדם, ואחרי שהיו לוקחים את אותם התבואה, פודים את זה בכסף, ואת התבואה כל אחד שהיה רוצה יכול לאכול ממנה, אבל עכשיו זה היה חייב בחלה. היה חייב בחלה. סתם ככה, עיסה של הקדש פטורה מחלה. אבל הזמן שקובע לחלה זה הזמן שמגלגלים את העיסה. כאן לא גלגלו את העיסה ברשות ההקדש, זה כבר היה ברשות של אדם רגיל. אז אכן זה חייב בחלה. מצד שני הוא פטור מן המעשר. למה? הזמן שקובע לתרומות ומעשרות, שצריך להפריש תרומה לכהן, מעשרות ללוויים, או לכל ירושלים, לעניים, כל התרומות והמעשרות, הזמן שקובע את הפירות שמתחייבים בתרומות ומעשרות, זה הזמן של גמר המלאכה, שמסיימים את המלאכה של התבואה, שזה כשעושים מכל התבואה רמה אחת גדולה, ומחליקים את זה יפה, את הרמה הזאת של התבואה, זה נקרא מרוח. הזמן שקובע זה מרוח, וכאן בזמן המרוח זה היה ברשות ההקדש. עדיין לא פדו את זה אז, כי רק אחרי שתחנו את זה פדו אותו. לכן, כיוון שבזמן המרוח זה היה ברשות ההקדש, זה פטור ממעשרות לפי דעת הנקמה. רבי עקיבא מחייב בחלה כמו תנקמה, אבל החידוש שלו שהוא גם מחייב במעשרות, והגמרא תבהר למה. אומרת הגמרא, מעשר היינו מחלוקת רבי מאיר ורבנן, מתי היו קולים את התבואה של העומר? האם עם השיבולת או אחרי שהורידו את זה מהשיבולים? והגמרא עכשיו את הטעמים של המחלוקת. תנו רבנן ברייטה, הפסוק מדבר על התבואה של העומר, הפסוק אומר אביב. מה הכוונה אביב? זה אביב. זה חידוש. אומר רש"י, הכוונה ראשית הקציר, תחילת הקציר. קלוי באש, אומר התורה. מה הכוונה? מלמד שהיו ישראל מהבהבין אותו. אותו בעצמו היו צריכים להבהב ולקלוע באש. בלי שאיזשהו הפסק של כלי. זה הלימוד של תנקמה שלומדים, שלא היו מכניסים את החיטים בתוך, את הסעורים, בתוך אבוב של נחושת, ואז קולים אותו. כי יש הפסק של אבוב, צריך לקלוע את הסעורים על האש ממש. לכן השאירו אותו בשיבולים, כדי שיוכלו להחזיק את השיבולת בקנה שלה, וככה היו קולים את הסעורים, את הגרגירים. כדי לקיים בו מצוות קלי דברי רבי מאיר. הם סוברים שזה היה בשיבולים. הוא סובר שזה היה בשיבולים. וחכמים אומרים, לא. אין אור לשון קלי, אלא רק אשר דבר אחר מפסיק. עד רבה, בשביל שזה יהיה קלוי, צריך שזה יהיה בתוך איזשהו כלי מסוים שיפסיק בינו לבין האש. זה לשון קלי שהתורה מתכוונת. אין לשון קלי, אלא דבר קליל. קליל הכוונה נחושת שהוא מבריק. צריך שזה יהיה בתוך כלי נחושת. הכיצד, הבוב של מוכרי כליות היה שם, והיה מנוקב ככברה עם הרבה נקבים, כדי שתהיה האור שולטת בכולו בכל הגרגירים, אבל כן שמו את זה בתוך כלי. ולכן, כן היו צריכים להפריד את הגרגירים מתוך השיבולת. הפסוק ממשיך ואומר, אביב קלוי גרס. מה צריך להיות גרס? איני יודע אם אביב קלוי. מה צריך להיות קלוי? איני יודע אם אביב קלוי, שזה עדיין לא נתחן, עדיין זה צריך כבר להיות קלוי, או אם גרס קלוי, אולי אחרי שתוכנים אותו צריך לקלוע אותו באש. עד עכשיו למדנו שהיו עושים את הקליעה לפני התחינה, או אולי הכוונה אחרי התחינה. כשהוא אומר באש, כתוב, אחרי שכתוב אביב, קלוי באש. אז אני לומד מזה, הפסיק העניין כדי לומר לנו שהאביב, הגרגירים, כשהם שלמים, הם קלויים באש, ולא כשהוא גרוס, הוא יהיה קלוי באש, אלא כשהוא עדיין גרגיר שלם, קולים אותו. עכשיו הגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות של מילה בתורה, שדורשים אותה בצורה של נוטריקון. מה זה נוטריקון? כמו ראשי תיבות כזה. דהיינו שמחלקים את המילה לאותיות, וכל אות מרמזת על מילה מסוימת. נראה דבר ראשון, דוגמה פשוטה. הפסוק אומר, קרמל. קרמל זה שתי מילים, רח ומל. מל זה מלשון מלילה. זה צריך להיות רח ונמלל ביד. לכן צריך לדאוג שאותם השיבולים שמהם עושים את המנחת העומר, הם צריכים להיות טריים ורקים עדיין. וכן הוא אומר, ואיש. זהו, אז אם כן, זה דוגמה אחת של נוטריקון, רחמל. עכשיו אני מביאה עוד דוגמה, לא קשור בכלל למקרה של קרמל, אלא הרעיון שלוקחים מילה ומחלקים אותה לכמה מילים. וכן הוא אומר, ואיש בא מבעל שלישה, ויביא לאיש האלוקים לחם ביקורים, 20 לחם, שעורים, וקרמל בציקלונו. והוא הביא לאיש האלוקים את הרשימה הזאת, בשביל מה? ויאמר, תן לעם ויוכלו. עכשיו, מה הכוונה במילה בציקלונו? מביאה הגמרא, שזה בא ומרמז על כמה מילים. בא ויצק לנו ואכלנו ונווה היה. הוא בא ויצק לנו, אכלנו מזה וזה היה מאוד טוב. עכשיו, איך מחלקים את המילה בציקלונו? אז הבית זה ראשי תיבות בה. הצדי זה ציקלונו, זה הצדי של ציקלונו. וגם הקוף, יצק, בא ויצק לנו. בא ויצק, יצק לנו. צדי קוף זה הצדי קוף של הציקלונו. לנו זה הלמד של הבציקלונו. ואכלנו זה הוו, ונווה, הנון וו, נווה היה, זה הנו, הנון וו האחרונות של הבציקלו נו. ובכן עוברים למילה הבאה. ואומר, נתעלסה באהבים, מסביר רשי על מה זה מדובר, מה זה בכלל המילה הזאת, במנאפת כתיב, שאומרת למנאף, ניסה וניתן בינינו, ונעלה למיטה ונשמח. אז מה זה מרמז במילה נתעלסה? אומרת הגמרא, נושא עולה, לא, לפני כן, ניסה וניתן, ונעלה למיטה, ונשמח ונתחתה, הכוונה נטייל, נתחתה באהבים. אז אם כן, המילה נתעלסה מתחלקת למילים הבאות. הנון זה ניסה, הטף זה ניתן, ניסה וניתן, העין של נתעלסה זה נעלה, העין של נעלה, הלמד של נתעלסה זה הלמד, נעלה, עין למד. אחרי זה הסמך זה נשמח, והחטא זה נתחתה, כי חטא מתחלף בהי. עכשיו עוד מילה, ואומר, כנף רננים, כן, במקרה הקודם יש פה באהבים גם, שזה ההי. עוד פסוק שהמילה שבו מתחלקת לכמה מילים, כנף רננים נעלסה, מה זה נעלסה? נושא עולה ונתחתה. אומר רשי, מה הכוונה? נוטריקון, נושא, קודם כל כנף רננים, רשי מסביר שזה הכוונה לעוף שנקרא בר יוחני, זה עוף מאוד 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 גדול. העוף הזה נעלסה, מה הכוונה? נושא ביצתו, שהוא משאיר את הביצה בתוך גופו, ועולה למעלה ונתחתה ומורידו בקינו, שאינו מטיל ביצתו עד שיעלה בקן המיוחד לו. מטיל את הביצה דווקא בקן המיוחד לו. עכשיו הגמרא אומרת שזה למעשה המילים נעלסה. למה? נון זה נושא, עין זה עולה, למד, גם הלמד זה עולה, ונתחתה זה הסמך ה', כי הרי הסף והסמך מתחלפים, והחטא וההי מתחלפים. עוד דוגמה אחת, ואומר, כשהטון של בלעם הוכיחה אותו, למה אתה מכה אותי כל כך הרבה פעמים? הרי כשבלעם בא לקלל את ישראל, אז הטון רבצה לו כמה פעמים. אז בלעם היכה אותה. ואז האתון של בלעם פתחה את פיה ואמרה, האתון של בלעם דיברה שם, אבל לפני כן כתוב שהמלאך אמר לו לבלעם, ויאמר אליו מלאך השם לבלעם, על מה הקיטה את האתונך זה שלוש רגלים? למה שלוש פעמים אתה מכה את האתון שלך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? הנה אנוכי יצאתי לשטן, אני הרי יצאתי להפריע לך, כי ירת הדרך לנגדי. מה זה ירת? מסבירה הגמרא, ירת זה לשון שלוש מילים, ראשי תיבות שלוש מילים. ירת, האתון שלך פחדה. למה היא פחדה? כי ראתה, היא ראתה את המלאך, נתתה, לכן היא נתתה מן הדרך. אז זה למעשה העניין של הדוגמאות שראינו שיש מילה שמחלקים אותה לנוטריקון, כמה מילים. עכשיו הגמרא מביאה דעה נוספת על הפסוק שכתוב על העומר, קוראים לו קרמל. מה זה בא לרמז? אומרת הגמרא דבר רבי ישמעאל תנא קרמל, הכוונה קר מלשון קרית, מלא, שהוא פשוט ממולא לגמרי. כשהגרעין הוא בשל, הוא ממלא את כל הקליפה שלו. וזה הכוונה קרמל, שאת התבואה של המנחת העומר צריך לקחת מכאלה תבואות שבשלות לגמרי. למדנו במשנה שמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי עקיבא, האם היו חייבים במעשר באותם מה שנשאר מהחיטים, מהקמח של העומר, ופדו את זה, נתנו את זה לאנשים לאכול, האם אותם אנשים היו צריכים לאסר לתת תרומת מעשרות או לא. המחלוקת, רבי עקיבא ממש חייבים. אנחנו צריכים להבין למה. הרי למעשה גמר המלאכה היה ברשות ההקדש, כמו שאמרנו במשנה. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות, מה הטעם? אמר רב כהנא, אומר היה רבי עקיבא, מרוח הקדש אינו פותר. זה שהקדש עושים מרוח, גמר מלאכה בתבואה, זה לא פותר את התבואה ממעשרות. זאת אומרת, בדרך כלל באמת מרוח זה גמר מלאכה שמחייב במעשר, אבל אם הקדש עשו את המרוח, זה עדיין לא סוף פסוק, ואם זה אחר כך עובר לרשות של מישהו אחר, הוא חייב לתת מזה מעשרות. ככה מסביר רב כהנא. שואלת הגמרא, מטיב רב ששת, מותר שלוש סעין הללו, חברה את המביאה, מותר שלוש סעין של המנחת העומר, שעליו אנחנו מדברים, אם נשאר אחרי שהוציאו מזה מידת תיסרון, מה עושים ממה שנשאר? מה היו עושים בו? נפדה ונאכל לכל אדם. ראינו כמו שראינו במשנה, נותנים את זה לכל אחד ויכול לאכול מזה. עכשיו, מה קורה לגבי חלה ומעשרות? וחייב בחלה ופטור מן המעשרות, כמו שאמרו תנא קמא, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות, כמו שגם זה למדנו במשנה. ממשיכה הברייתא ומביאה את הוויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא. אמרו לו, פודה מיד גזבר יוכיח שחייב בחלה ופטור מן המעשרות. זה גם אתה מודה שאדם שפודה מיד הגזבר, לא ממנחת העומר, סתם תבואה שהייתה ברשות הגזבר אחרי מרוח, אז הבן אדם שפודה מיד הגזבר לא צריך לתת מעשרות. אומר רש"י, שער חיטין, הגרסה פה, הנמרחים ביד גזבר, שהגזבר הוא זה שעשה את גמר המלאכה, את ההחלקה של הערמה, את גמר המלאכה, את המרוח. זה יוכיח שהרי הוא פטור מן המעשר. ככה אומרים חכמים לרבי עקיבא, אז למה אם זה עומר, זה שונה משאר תבואה? הרי אנחנו רואים שתבואה שנמצאת ביד הקדש, בזמן של המרוח, פטורה ממעשרות. עכשיו זה אומרים חכמים לרבי עקיבא. עכשיו מפה יש לנו הוכחה שרבי עקיבא לא סובר שאם המרוח נמצא ביד ההקדש, זה לא פוטר ממעשר. למה? ודקאמרי להכי, מזה שהם אמרו לו את הטענה הזאת, מכלל, דהו מודה דמרוח הקדש בעלמא פוטר. סימן שהוא באמת מודה לזה שמרוח, סתם ככה, מרוח ביד הקדש פוטר ממעשרות. די אינו פוטר, כי אם לדעתו, גם שאר תבואה לא פוטר זה שמרוח עשה ברשות ההקדש, אז אם כן, מה יקאמרי להם? מה הם באים לטעון לרבי עקיבא? הוא יכול להגיד להם, אני גם סובר לגבי שאר תבואה, שאם היה מרוח ביד המעשר, אם היה מרוח ביד ההקדש, זה עדיין יהיה חייב מעשר. זה מה שאומרת הגמרא. ואם איתה, אם זה נכון, זה מרוח הקדש אינו פותר, מה יקאמרי להם? הוא חולה גם בזה וגם בזה, גם לגבי עומר וגם לגבי שאר התבואות. ועוד, יש פה עוד ראיה שלא בזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים, האם מרוח ביד הקדש פותר או לא פותר. אית ורב כהנא בר תחליפה לרב כהנא. יש ברייתא שאומרת ככה, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות, והוא מסביר למה. לפי שלא ניתנו מעות לצורך להן, אלא לצורך להן. כל הכסף שנתנו בשביל לקנות את התבואה לעומר, היה רק כמה שהצטרכו בסופו של דבר בשביל העומר, בשביל היסרון. כל מה שנשאר מתברר עכשיו שבכלל לא קונו את זה מכסף של הקדש. אז אם כן למפרע מתברר שזה לא היה אף פעם ברשות ההקדש. אז באמת הגמרא מפרשת שזה הכוונה בדברי רבי עקיבא, שהסיבה למה שאר התבואה חייב במעשרות, כי עכשיו מתברר שזה לא היה אף פעם ברשות ההקדש, כי מלכתחילה לא התכוונו לקנות את זה, אלא קנו הרבה בשביל שבסופו של דבר מה שיצטרכו רק בו יחול להקדש. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי עקיבא. זה דבר שערוך היה וברור בפיו של רבי עקיבא, מה ההסבר? שמה שנשאר מהתבואה אחרי שעשו עם זה עומר, אז הוא יהיה חייב במעשרות, שלא ניתנו מעות, אלא לצורך להן. כל הכסף שניתנו בשביל לקנות עם זה את העומר למנחה, זה רק לכמה שיצטרכו בסופו של דבר בשביל העומר. מה שישאר, לכתחילה מתברר שהוא לא היה מהכסף של ההקדש, ולכן חייבים בו במעשרות. עד כאן השיעור על דף סמך וו.